שואל כעניין, השאלה אם אני אשיב כהלכה.
מותר ליהנות מללמוד תורה?
מה, מותר?
ליהנות מללמוד תורה?
ודאי. זאת אומרת, אתה אומר את זה כל בוקר, אתה אומר כל בוקר. וערבנה את דברי תורתך בפינו, וערבנה מלשון שיהיו ערבים לפינו. אם אדם לומד תורה ואין לו הנאה, אולי זה לא מתאים לו. איפה זה כתוב? יש מקור לזה? שאסור ליהנות מן הלימוד? לא, 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 לא.
אנחנו אומרים, תורה היא בין ביסורים, אז איך אני יכול לקבל את הביסורים?
ביסורים, הכוונה שהרבה שעות ומאמץ ופחות שינה ופחות אוכל ולא ללכת לים, זה לא מספיק? ברוך שמותר ליהנות, מה זאת אומרת? וערבנה, אנחנו באמת רוצים, משתדלים שהנפש שלנו תשמח. לכן לא לומדים בתשעה באב. אם יהיה תשעה באב, לא לומדים בתשעה באב. למה? פיקודי השם ישרים משמחי לב. זאת אומרת, ברור שכשאדם לומד הוא שמח. זה הנחת יסוד. לכן, כיוון שברור שכשאדם לומד הוא יהיה שמח, אז הוא לא יכול ללמוד. ואם אני אלמד ואני לא יהיה שמח, יש לך בעיה. הבנתם? זה ההוכחה. הרי יבוא אדם ויתן, אני אלמד ותשבח. למה? כי אני לא שמח כשאני לומד. מה? כי דיני אבנות לומדים, א', גם שלומדים לא לומדים בעיון, כי העיון כבר ישמח, והסיבה שלומדים, שהדבר שאותו לומדים, מעציב. כלומר, זה נכון שעצם הלימוד משמח, אבל כשאתה לומד דבר עצוב, אתה לומד אגדות החורבן, אתה לומד איך נשפך אדם כמים, אתה לומד איך הזרים השתלטו על ארצנו. נקרע הלב. זאת אומרת, בגלל התוכן של הלימוד. אבל עצם הלימוד, ודאו, ברור. אחרת למה אסור ללמוד תורה ותשבח? כי ברור שזה משמח. זה הנחת יסוד בלימוד. כן? זה שאלה יפה. למה לא מרגישים? למה לא תמיד מרגישים את השמחה בזמן שלומדים? יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת גלויה, בזמן המעשה יש השתקת הרגש. זאת אומרת, עכשיו אני כולי מרוכז עם השכל שלי במאמץ להבין. לכן הרגש לא יכול לצוף. זה לא שהוא לא קיים. הוא לא צף. למה? כי כרגע, כשאדם מעיין בתוספות, קושיית תירוץ, השכל בא לבית. איפה שהשכל בא לבית לגמרי, אין הרגשת הרגש. יש, אבל אינו מרגיש. זה כמו בצבא. לפני המלחמה מפחדים, בזמן הקרב כבר לא. למה? כי אתה מרוכז במעשה. אין מקום לרגש. אתה עכשיו להחליף מחסנית. אין זמן עכשיו לפחד. זה אם כן, זה ידוע. זה בשעת המעשה, הרגש לא צף. סיבה ראשונה. סיבה שנייה, לא כל אחד לומד כמו שצריך. יש הרבה אנשים, פעם, זוכר, לפני כמה שנים נכנסתי לספרייה, עוד לפני שנבנה פה הבניין, לספרייה בבניין הישן, מצאתי איזה יהודי, יושב באיזה פינה, חשוך, יושב לו ככה. ניגשתי אליו ואמרתי, יהודי, מה קרה לך? אתה לא מרגיש טוב? לא. מה קרה? אני לא... אין לי שמחה. אתה לומד? כן, לומד. וזה לא משמח אותך? לא משמח אותי. אמרתי, אתה נכנס לשיעורים? הוא אומר לי, אני נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. אז אמרתי, לכן אתה לא שמח. כי אתה לא מעמיק בכלום. מציץ נפגע, מציץ נפגע. זה לא ככה לומדים. חז"ל נתנו 5 שנים כדי לראות אם יש סימן ברכה בלימוד שלך. 5 שנים, פחות או יותר, אתה יודע אם אתה מתאים. אבל צריך להתמיד. גמרא, ועוד, 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 עד שאחרי 5 שנים, סברה, אני רק משתוקק ליום שיגידו את הסברה, כדי שאני אוכל להרגיש שהבנתי את עומק הסוגיה. אז זה באמת, הרבה אנשים לא לומדים כמו שצריך. לכן הם לא מרגישים שמחה. הם מקדימים את המאוחר, הם מאחרים את המוקדם, הם לא לומדים לפי הסדר הנכון, הם לא לומדים את הספר הנכון, הם לא לומדים מן הרב הנכון, הם לא לומדים כמו שצריך. אז איפה שאין סדר, אין שמחה, כידוע. זה בהרבה דברים בחיים. וסיבה שנייה, סיבה שלישית, אדם לעמל יולד. ומדובר בעמל פה. זאת אומרת, שאת השמחה מרגישים בסוף. וכמו אדם, רץ מרתון 40 קילומטר, בזמן אמצע הריצה, תרוץ לבן אדם, תגיד לו, אתה שמח? עזוב אותי. אני עכשיו עסוק במאמץ. מגיע סוף המרתון, אין מבסוט ממנו. הוא הצליח לעשות את זה. צריך לדעת שעיקר השמחה זה בסוף. כשאתה באמצע סוגיה, אתה באמצע לימוד, אתה מברך דעות, יש קושיות, יש תירוצים, יש לי שאלות, יש לי ספקות. חשבתי שהבנתי, אני יוצא מן השיעור, אני רואה שאני לא הבנתי. מישהו שואל אותי שאלה בכלל, חשבתי שאני יודע לענות, אני לא יודע לענות. אז אני עדיין, אני לא יכול להרגיש שמחה.
טוב. הלאה.
אנחנו עכשיו נמצאים במם. נכון? היינו בהסבר מה זה ואל תתייאש מן הפורענות. כן, השורות האחרונות של למתת, וכל זה בא להזהיר על יראת שמיים שלא יבוא לידי חטא, כי אין ספק ישכן רע והחבר לרשע מביאים אדם לידי חטא, והרי לך כמו שבא לתקן יהושע בן פרחיה ההנהגה עם שאינם בתוך ביתו, זה הבן זוג הראשון, יהושע בן פרחיה, רק הם שייכים לו לגמרי כמו הרב והחבר ושאר בני אדם, ודבר זה הוא תיקון וענף שהוא מן אהבת שם יתברך כמו שאמרנו, ומכל שכן, לפי מה שאמר, כי כל מצוות עשה יש לו מבוא באהבת השם יתברך, זה יהושע בן פרחיה, הבן זוג שלו, אב בדין, בא ניתאי ארבלי לתקן האדם, ביראת השם באותם שהם, הפך זה, הפך הרב, החבר, כל אדם טוב, שהם רשעים שיחיק משכן רע, ועל יתחבר לרשע, והרי עזרת שניהם עניין אחד. כלומר, יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי באו ללמד את אותו יסוד. איך? להתחבר לאנשים טובים ולהתרחק מאנשים לא טובים, שמחוץ לבית אדם יש לו הרבה מעגלים. יש מעגל תוך ביתו, יש מעגל חוץ ביתו. וזה מצד יראת שמיים. בא ניתאי ארבלי לתקן האדם ביראת השם, באותם שהם הפך זה, שהם רשעים שיחיק משכן רע, ועל יתרבר לרשע, והרי העזרת שניהם עניין אחד. וכבר התבהר למעלה, כי הנשיא תמיד היה מזהיר במה שיעשה, כי מה שיעשה נמשך מאהבת השם יתברך, ולפיכך כל השלושה מוסרים שזכר יהושע בן ברכיה, כולם הם מה שיעשה. וכל אשר זכר ניתאי ארבלי, מה שלא יעשה. לפי שהם נמשכים מיראת שמיים, כי ממנו נמשך מה שלא יעשה. כמו שאמרנו, והנה הזוג הזה גם כן, יש לו קישור לגמרי עם הזוג שלפני זה, והזוג שלפני זה תקנו הנהגת ביתו, והזוג של אחריהם תקנו את האדם בהנהגתו עם רבו וחברו ושכנו, אשר הם שייכים אליו גם כן, כמו ביתו, רק שזה יותר רחוק מן האדם. זאת אומרת, המהר"ל גילה לנו את סדר המשניות האלה, מן הפנים אל החוץ. ולמה חכמים לא התחילו עם מה שהחוץ? קודם כל תדאג לסביבה טובה, אחר כך תטפל בתוך הבית שלך. למה בפרקי אבות, אחרי שהמהר"ל הסביר מה שהסביר, הוא הסביר שזה התחיל מן האדם עצמו, אחר כך זה המשיך עם ביתו, ועכשיו בסובבים אותו. לכאורה, קודם כל תמקם את הבית שלך בסביבה טובה, אחר כך תטפל בבית שלך, אחר כך תגיע לעצמך. מה אתה אומר?
זה לא הסבר כרונולוגי של איך תעשה את הדברים.
יפה.
זה הסבר
מבחינת
המהות.
זאת אומרת, מצד המהות מה הכי חשוב?
איפה יש לאדם הכי הרבה יכולת לתקן?
בתוך הכוח הפנימי אפשר להשפיע החוצה.
אז זה כבר, זה הסבר נוסף על מה שהוא אומר. תזכיר את שמך.
אביקם.
אביקם אומר, לא, החכמים כאן לא התכוונו לקבוע את הסדר איך לפעול, אלא הם דיברו על מהות, שזה הגדרה נכונה, אגב, לגבי דברי חז"ל. חז"ל עוסקים במהות הדברים. לכן אמרו לך, הכי חשוב זה האדם עצמו. אחר כך, בני ביתו. אחר כך, סביבתו. אתה אומר משהו אחר. אתה אומר שזה כן הסבר כרונולוגי. זאת אומרת, זה נכון מבחינה מהותית, זה גם נכון מבחינה כרונולוגית. שאם אתה בנוי, ברור שתבנה בית טוב, וברור שאתה גם לא תושפע, אלא תשפיע. זה עוד הסבר. זה נכון. זאת אומרת, איזה משל למה הדבר דומה. פעם איזה יהודי הלך לשאול את הרבה שלו. אמר, רבה, כן, זהו. מה זהו? למדתי הרבה שנים בישיבה, החלטתי לתקן את העולם. טוב, יפה מאוד, שך כוח. אז מה אתה רוצה? שהרב יגיד לי איך לתקן את העולם. אמר לו, אתה יודע, לתקן את העולם זה באמת המשימה הכי חשובה. אבל איך תתחיל? אז מה הרב מציע?
תגן את עצמך.
אני מציע שתתחיל עם המדינה שלך. באמת הרב צודק, תתחיל עם המדינה. רבי, איך עושים? אתה יודע, להתחיל עם כל המדינה זה לא פשוט. אולי תבחר עיר בתוך המדינה. רבי, אתה צודק. איך עושים? תיקח את העיר שלך. זה נכון. רבי, מה לעשות? לעמוד בכיכר העיר? תשמע, אם תעמוד בכיכר העיר, זה לא פשוט שאתה תשפיע על כולם. אז מה הרב מציע? אולי תעשה את זה קודם כל בשכונה. זה הרבי צודק. תתחיל לתקן את השכונה. טוב, מה לעשות בשכונה? תשמע, שכונה זה מלשון שכן. תתחיל עם השכנים. יפה מאוד. רבי, איך נכנסים לשכנים? אני אגיד לך, שכנים, הם רואים אותך, והם לומדים ממעשיך. טפל בבית שלך, תראה, זה ישפיע על השכנים. רבי, אתה צודק. אבל איך אני אשפיע על הבנים שלי ועל הבית שלי? אמר הרב ליהודי, זהו, הגענו לעיקר. תלמידי יקר, תתחיל לטפל בעצמך. תיקנת את כל העולם. זאת אומרת, מהותית זה נכון, וגם כרונולוגית זה נכון. איך אתה יודע מה זה שכן טוב ומה זה שכן רע? אם אתה לא בנית את עצמך. לכן, באמת אדם צריך לבנות את עצמו. ומתוך שהוא בונה את עצמו, יהיה לו כוח לבנות את ביתו. לכן חכמים אמרו, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 13 למצוות, 15 תלמוד, 18 חופה. גמרת ש"ס? כן, אז תתחתן. אתה בנית את עצמך, גמרת ש"ס. עכשיו, 18 תתחתן. ואחר כך יהיה לך כוח להילחם. בן 20, כל יוצא צבא בישראל. איזה מלחמה? מלחמה בלבנון או מלחמתה של תורה? מה עדיף בימינו למען הכלל? לעשות קבע ביחידה מובחרת במודיעין וצבא, או להתמסר להיות רב או מחנך תורן? מה התשובה? זה אותו דבר. מה ההבדל? יש אחד שהוא חייב להיות קצין, ויש אחד שחייב להיות רב. הרב לא יהיה קצין, הקצין לא יהיה רב. יכול להיות שגם הרב יהיה קצין, והקצין יהיה רב.
אבל אדם עכשיו
עומד
בפרשת דרכים בחיים, צריך להחליט.
ברור. ברור. אתה ודאי שהוא צריך להחליט בפועל מה לעשות. אם הוא למד עד לגיל 20 כמו שצריך, והוא התחתן, אז הוא נורמלי. אז הבחירה שלו היא בחירה טבעית. כיוון שהוא כבר למד תורה עד לגיל 18, ובגיל 18 התחתן, התיישב בדעתו, אין לו כבר בעיות רגשיות, ולא תאוות ולא יצר הרע שרודף אחריו מהבוקר עד הלילה. אם כן, הוא עכשיו יכול להחליט, הכישרונות שלי, הנטיות שלי, אני רואה, מתייעץ כמובן עם רבותיו, עם חבריו, עשה לרעריו, הוא קנה לך חבר, והוא יודע להחליט. מה שקשה מאוד לאדם להחליט, כי בדרך כלל אין לו מספיק כלים. אז למשל, הוא מתלבט. הרי כבר הסברנו כאן, ונחזור ונסביר עוד פעם, שמלחמה בשטח ומלחמת הדעות, זה בדיוק אותה מלחמה, שני צדדים של אותו מטבע. שהרי ברור שאויבינו לא רוצים לפגוע בנו בגלל שאנחנו אנשים שמפריעים, אלא בגלל שאנחנו עם ישראל אמיתיים. זה מפריע להם. הטוב מפריע לרע. לכן, יש מי שתפקידו להיות רב ולהילחם מלחמת הדעות, ויש מי שקצין ותפקידו להילחם מלחמה בשם כל ישראל, בפועל, בגבול. אין מה, זה הכל. עכשיו אגיד, מה אני יודע לבחור? אם היית בצבא של דוד המלך, ואם אתה תהיה בצבא של המשיח, ברור שאתה תהיה גם וגם. ברור שהחיילים הכי טובים הם גם תלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם גם חיילים. כן, טוב, הם מדברים על זה. אבל בימינו התפתח, ואז זה בא. זה מתגלה. יש כאלה שמרגישים תחושת השליחות בזה או בזה. כמו שאומר הרמב״ם, שזאת הדרגה הראשונה בדרגות הנבואה. תחושת השליחות. אם מישהו יש לו באופן פרטי אישי שאלה, אז הוא צריך לנקוט בדרך שדיברנו. עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. ואז לאט לאט, תגלה, כן. זה באופן אמיתי אתה צודק. אנחנו היום צריכים בערך 200 אלף תלמידי חכמים. ראיתי מישהו שאומר ש... זה רבי צדק הכהן מלובלין. הוא אומר שאין רב פחות מ10 תלמידים. אם כן, 6 מיליון לחלק ל10. 600 אלף תלמידי חכמים צריכים להיות. זה שרי עשרות. כמובן, על שרי עשרות יש שרי מאות ושרי אלפים. רבנים, 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 רבנים שלומדים מרבנים, שלומדים מרבנים. זאת אומרת, בקיצור, צריכים 600 אלף תלמידי חכמים בישראל. נכון, גם זה נכון. שפרוסים מקריית שמונה עד אילת. 600 אלף תלמידי חכמים. זה ברור שהיום אין לנו 600 אלף תלמידי חכמים חסרים, אנחנו במחסור. צריך, לדעתי, גיוס חובה, צו 8, דחוף, דחוף. עכשיו, זה לא שוטר. כי אנשים שגם נמצאים בצבא, הם גם הרבה, יש לה הרבה כישרונות. כשאדם בצבא, הוא קונה הרבה כישרונות. הוא קונה כישרון של התמדה, של להסתפק במועד, שזה כישרונות שמאוד דרושים. למשל, באיזה סיירת עוברים גיבוש כזה, לשכב כמה שעות תחת השלג בלי לזוז. ששלג יורד עליך ואסור לך לזוז. אני מכיר יחידה אחת כזאת. אבל זה עשה הלל. זה הלל עשה את זה. הוא עבר את הגיבוש הזה. רצה ללמוד משמעיה ואבטליון, לא נתנו לנו להיכנס, מיד טיפס על הגג, טיפוס מהיר, שכב בתצפית במשך שעות ארוכות, עם האוזן דבוקה כדי להקשיב מה מדברים בפנים, והשלג יורד ולא מזיז אותו משם. זאת אומרת שברור שהוא איש מלחמה. תעשה חשבון, תאר לעצמך, שישלחו אותך לתצפית ויגידו לך, אדוני, אתה לא זז. אני מכיר מישהו שהיה בצבא, אישור אותם 12 שעות בתצפית תחת ברד. לא זז. ירד אליהם ברד, שג, גשם, קור, זה היה בחורף, אף אחד לא זז. יש כאלה שחטפו קצת מכת קור, אבל אף אחד לא זז. זאת אומרת, הלל, זה הדוגמה. זה ברור שבצבא אתה קונה כישרונות שמאוד נדרשים לתורה. התמדה, מסירות נפש, להסתפק במועט, סדרת הישרדות, כל זה, זה עוזר מאוד. זה ברור שכוחות שנדרשים בצבא עוזרים לתורה, וכוחות שנדרשים בתורה, כוחות מוסריים, כוחות נפשיים, שלא תבזבז את הכוחות בשטויות, תהיה מוסרי מאוד בצבא, אתה יודע שאתה נלחם בשם השם. זה ברור שזה דברים שמאוד נדרשים לצבא. כן, לכן הצבא מאוד אוהב אנשים שהם גדלו על ברכי התורה. מאוד. זה ברור שזה משלים. לכן השם נקרא השם צבאות. זאת אומרת, צבא צבא. צבא בבית המדרש, צבא בשדה הקרב. זה אותו דבר. זה באמת, מי שבודק יגלה מהר מאוד שמבקשים את אותן התכונות. זריז, זריז. מתמיד, מתמיד. מוסר נפשו, מוסר נפשו. מסתפק במועט, מסתפק במועט. מוכן לעמוד בתנאים קשים, מוכן לעמוד בתנאים קשים. זה אותם הדברים. חום, קור, קור, חום, זה לא משנה. הלל בחורף, הלל בחום, זה אותו זה. רבי עקיבא. נתפס על ידי זה, אומרים, מזהירים אותו, תיזהר, אתה תתפס על ידי רומאים. לא מעניין אותי עכשיו רומאים, לא רומאים. צריך ללמד תורה לעם ישראל. אז מוסר את נפשו. אותו דבר, חייל יוצא למשימה. מסוכן. אולי תתפס. זה לא מעניין אותי עכשיו, תתפס, לא תתפס. ולזה עוברים סדרת שבי. הלאה. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעשה צמיחה כאורחי הדיינים. וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים. כשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. בצורה מאוד ברורה, משנה זו עוסקת ברבנים ודיינים. זה הרמב״ם כותב שבכלל כל מסכת אבות נכתבה עבור גדולי ישראל. תלמידי חכמים, רבנים, דיינים, זה הדרכות מוסריות לאנשים גדולים. כמו שאומר המסילת ישרים, שככל שאדם יותר גדול בתורה, הוא חייב להיות יותר גדול במידות. ככה הוא כותב. אם אדם גדל בתורה, הוא מיד צריך לבדוק את מד המידות. האם הוא מתפתח במידות במקביל להתפתחות שלו בתורה. כי אם הוא יתפתח בתורה, כלומר בחוכמה, ולא מתפתח במידות, ככה הוא כותב, מסילת ישרים בפרק י' א' על הנקיות. אז זה, מה? י' א', על הנקיות. יוד א', יוד א', זה לכתחילה הדרכה לתלמידי חכמים. ו למה אם כן גם אחרים לומדים את זה? פירורים, הבנות. זאת אומרת, יש לנו כולנו שאיפה לגדלות. כולם. אצל החכמים זה חובה. זה תנאי בל יעבור. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות דעות, שאסור לתלמיד חכם להתנהג כמו כל אדם. אסור. חייב להתנהג בצורה אחרת. אחרת, חילול השם. למה? קצת. להתבשם. צריך קצת. פירורים. זה כמו שהבעל חובות הלבבות בשער הפרישות. אומר, בעם יש אנשים פרושים לגמרי. כמו שהגמרא מספרת, חנינא בן דוסא בני, חרוב. אני יכול לזה. אני חייב עוף. כן. אז למה באמת, הרי התורה לא ביקשה שאדם יהיה פרוש לגמרי. משה רבינו, פרוש מאשתו. מה קרה? אז מסביר בעל חובות הלבבות אומר ככה. זה ברור שזה לא לעם. אלא אם לא יהיו אנשים פרושים לגמרי, לא יהיה לנו ממי ללמוד. לוקחים מזה פירורים. מדי פעם אדם צריך קצת פרישות. אומרים לו, צריך לעצום. מה לעצום? כן, 24 שעות אסור לאכול. אני אמות. אדוני, בוא אני אראה לך מישהו שצם כל יום שני וחמישי. תירגע. אתה תסתכל, הוא חי טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים פרושים לגמרי כדי לקבל מזה פירורים. זה נותן לנו כוח. מדי פעם, לקצת פרישות. אצלנו קצת פרישות זה איזון. מדי פעם, קצת תיקון. אנחנו מפריזים באוכל. זה קלקול במידות.
כשם שיש לנו מצווה על הפרישה, יש לנו גם מצווה על הדרישה.
אז
גם פירוש, דרישה ופרישה.
כן, נכון, אתה צודק. זאת אומרת, זה לא לכלל העם. אבל בכל זאת, אם לא היו אנשים שהיו פרושים לגמרי, אז לא היה לנו ממי ללמוד. לכן, יש בעם אנשים פרושים לגמרי. אותו דבר. מה?
להיות
זה לא אידאל לעם. אבל יש אנשים שכן, הם צריכים להיות ככה. למשל, רבי דוד הכהן, זצ"ל, המכונה הנזיר, מטור באב עד יום הכיפורים, הפסיק לדבר. רק תורה ותפילה. לא לבש נעלי אור. לא אכל בשר כמובן. זה בסדר. איפה אנחנו? צריך בשביל זה. ואנחנו מזה לומדים קצת. אז אומרים לך, תעשה דני דיבור יום אחד. אומרים לך, זה שקול כנגד כך וכך תעניות. סתם אומר, וואי, יום אחד עשה תעני דיבור. הוא מיתו באב הפסיק לדבר. זאת אומרת, זה לא אידאל, זה לא הדרכה לרבים. הרבים צריך דרך אמצעית, צריך קצת פירורים. אבל הפירורים האלה, מאיפה ניקח אותם? נהיה פרושים לגמרי. לכן, אנחנו צריכים להעריך את הפרושים. יש אנשים שאומרים, זה פרוש זה. אם הוא לא היה פרוש ככה, לך לא היה כוח להיות פרוש במשהו. ואנחנו חייבים מדי פעם פרישות, כמו שכותב מסילת ישרים. חייבים פרישות. אחרי הנקיות, פרישות. בלי פרישות אי אפשר להגיע לקדושה. אבל עד כדי כך, עד כדי כך זה בודדים, זה יחידי סגולה. זאת הייתה הטעות של מרים. שמרים באה ואמרה, מה קרה? למה הוא פרוש מאשתו? מה, אנחנו לא היינו בהר סיני ולא קיבלנו נבואה? מה, את משווה את עצמך למשה רבינו? למה את מדברת עם ריבונו של עולם חופשי? מה זה? אז יש בכל תחום אנשים שהם מאוד פרושים. הרב אריה לוין, פעם מישהו בא אליו הביתה ראה שקר בחורף, קנה לו תנור. נכון. אמר, הגזמת. מה קרה? יותר מדי עולם הזה. קנה לו תנור קטן להתחמם. אני לא יכול כל כך הרבה עולם הזה. בלי סופר מזגן בקושי אתה נושם. הוא, קנינו לו תנוך קטן, יותר מדי עולם הזה. בסדר, זה מדרגות. מזה, אם לפעמים קצת קר לך, מריון, אני לא הולך לבית המדרש. למה? ירד מינוס מתחת ל-25 מעלות. 25 מעלות, זה המזג אוויר שאני מסתובב. אם יורד קצת מתחת ל-25 מעלות, זה מסוכן, אני לא יכול ללכת לבית המדרש. טוב, אני אספר לך סיפור על הרב אריה לוין, אז אני מתבייש. יופי, טוב שאתה מתבייש. זה כדי שתלמד. עם זה יש אנשים פרושים לגמרי, כדי שאחרים ילמדו מהם קצת, קצת פירורים. אנחנו חייבים. כמו שאתה פוגש תמיד חכם עצום, נותן לך חשק קצת ללמוד תורה. קצת. אתה לא תהיה כאמור יודע שס ישר והפוך. קצת. סוגיה. דף, עמוד, שורה. איזה יופי. לכן אנחנו צריכים את זה. ברור שצריכים את זה. זה עוזר לנו. אז באמת, המסכת הזאת, היא נכתבה בשביל תלמידי חכמים גדולים, ואנחנו קצת לומדים מפה ומשם. זה עוזר לנו, זה מחזק אותנו. הנה, כותב ככה. כותב בעניין חילול השם, בפרק י' א', והעניין שכל אדם לפי מדרגתו, לפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, צריך שיתבונן לבלתי עשות הדבר לבלתי הגון, לאיש כמותו. כי כפי רבות חשיבותו וחוכמתו, כן ראוי שירבה זהירותו בדברי העבודה והדקדוק בה. ואם איננו עושה כן, הרי שם שמיים מתחלל בו חס וחלילה. כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה אלימות בה, ירבה כמו כן ביושר ובתיקון המידות. וכל מה שיחסר מזה למי שמרבה בלימוד, גורם ביזיון ללימוד עצמו. וזה חס וחלילה חילול לשמו יתברך, שנתן לנו את תורתו הקדושה וציוונו לעסוק בה ולהשיג על ידה שלמותנו. יותר תורה, יותר מידות. זה חובה. אחרת, יגידו, זו תורה וזו שכרה. אדם לומד תורה והוא ממשיך להתנהג כמו אחד פחות ופשוט. מה זה נתן תורה? אם לא נותן תיקון המידות. כל טוב. מנחה זה שם, נכון?